הגענו דף קבע ועמוד א', בשורה הרביעית, עסקנו בסוגיית הנאה הבעל הוא לאדם בעל כורחו, כלומר אדם שעוסק בפעולה שמותרת, הנאה אסורה, בעל לא מאליה, אביי אמר מותרת, ורב אמר אסורה, וראינו בזה לשנות שונות, וגם לפי רבי דב רבי שמעון, ועכשיו הגמרא מביאה את המקור לשיטת אביי ורבה. אמר אביי, מנה מנהלה, מניין אני יודע כך, שמה, שלפי רבי יהודה, שהוא סובע דבר שלא מתכוון מותר, ומילא הוא לא מתחשב בכוונה, הוא יתיר במקרה שלא אפשר וכמכוון. לא אפשר הכוונה, אין לי אפשרות אחרת, אני צריך לעשות את הפעולה, אבל אני גם מתכוון לנות מההנאה האסורה. מאיפה אני יודע שזה מותר לדעת רבי יהודה? תתניא, אמרו עליו רבן יוחנן בן זכאי, שהיה יושב בצילו של היכל ודורש כל היום כולו. רבן יוחנן בן זכאי היה משתמש בצל של ההיכל של בית המקדש, כדי להעביר שיעור תורה, דורש תורה לרבים. הרי שמותר לעשות את זה. מדובר פה על לא אפשר ומכוון, ואחד לא אפשר ומכוון. הוא לא יכול היה לעשות אחרת. זה המקום היחיד שהיה, הכיל הרבה אנשים לדרוש בשיעור תורה גדול, והוא גם מתכוון ליהנות, כי הוא רוצה את הצל. ושרי, ומותר. הרי שלא אפשר ומכוון, מותר. אומרת הגמרא, רב אמר שאני אחד לתוכו עשוי. אומר רב, לא, אי אפשר ללמוד משם. כי ההנאה מצל ההיכל זה לא הנאה כדרכה. זה הנאה שלא כדרכה. ההנאה שמקבלים מההיכל כדרכה זה הנאה מהקירות של ההיכל בתוך ההיכל. הקירות הם נועדו בשביל שאדם ינה בתוך ההיכל ולא מחוץ להיכל. רבה בא להביא ראיה הפוכה לשיטתו. אמר רבה מנה מנהלה, מאיפה אני יודע דווקא שרבי יהודה אוסר את המקרה שלא אפשר וכמכוון, שאי אפשר בדרך אחרת אבל נדע מתכוון. דתנן כתוב במשנה במידות. לולין היו פתוחים בעליית בית קודשי הקודשים, שבהם משלשלים את האומנים בתיבות, כדי שלא יזונו עיניהם מבית קודשי הקודשים. היו עושים ערובות בתקרה של העלייה של בית קודשי הקודשים, כלומר במבנה שמעל הקודש הקודשים היו מכניסים, נניח אנשי תיקון, היה צריך לתקן משהו בקודש הקודשים, בפנים, היו מכניסים את האומנים, את המקצוענים שם בתיבות, למה בתיבות? כדי שלא יסתכלו, זה מה שכתוב פה, שלא יזונו עיניהם מהמראה, מהיופי של קודש הקודשים. הנה, ואחר, במקרה הזה מה מדובר, זה לא אפשר וכם מכוון, כמובן אי אפשר אחרת, הרי חייבים שתקן את בית קודש הקודשים, והם מתכוונים לנות, והנה, כתבו אסור, לכן יכניסו אותם בתיבות, אם היה מותר, לא היו מכניסים אותם בתיבות. אז הנה, רואים שלא אפשר וכם מכוון, אסור דווקא. אומרת כמה לא, ותסברה, אתה באמת סובב שזה אסור מעיקר הדין, זה לא סבור, זה, אין בזה איסור מעיקר הדין. אמר רבי שום אמפזי, אמר רבי שום בלוי, משום בר כפר, הכל הוא מראה וריח, אין בהם משום מעילה. הכל ליהנות מכל של כלי שיר שהם הקדש, או מראה, נוי, יופי, או ריח הקטורת, אם אדם נהנה מזה, אין בהם משום מעילה. אין בזה משום מועל בקודשים. מי שנהנה מקודשי השם במזיל, אז הוא חייב בלקות, זה מועל בקודשים. אם זה שוגג, הוא חייב לשלם להקדש, משהו נהנה בתוספת חומש וכדומה. בכל אופן, כתוב פה שאין מעילה בכל מראה וריח. אז למה אמרו שצריך לרד לשלשל אותן דווקא בתיבות? אלא מעלה עשו בית קודשי הקודשים, זה מעלה, חומרה, הידור שהנהיגו בקודש קודשים, בגלל קדושתו המיוחדת. אז אי אפשר ללמוד מכאן, עיינת לא אפשר וכם מכוון. אי כדי אמרי, יש מביא נוסח אחרי בדברי רב, שרוצה ללמוד מעצם דברי בשום בן פזי. אי כדי אמרי, אמר רב, המנה מן עליי, איפה אני יודע שלא אפשר וכם מכוון, אסור לפי רבי יהודה? תתניא, אמר רבי שום בן פזי, אמר רבי שום בן לוי, משום בר כפרה, כל ומרא וריח, אין בהם משום מעילה. דייק מזה רבה, מעילה הוא דלקה, האיסור האיקה. אמנם אין בזה משום מעילה, אדם לא עובר על מועל בקודשים, אבל יש איסור, איסור ליהנות מזה. האם אין הכוונה, מי אסור ליהנות מזה? האם אין הכוונה כהנים ולוויים שמומדים בפנים? מה אליו לאותם שמומדים בפנים? בתוך העזרה הם משרתים בבית המקדש. זה נקרא, זה לא אפשר וכמכוון, וזה אסור. למה זה לא אפשר וכמכוון? כי הם לא יכולים אחרת, הם צריכים לעבוד בבית המקדש, והם מתכוונים ליהנות, אך לפיכן אסור ליהנות מהכל ומראה וריח. כלומר, נכון, אין בזה משום מעילה, אבל יש פה איסור. עומד אומר, לא, לאותם עומדים בחוץ. מה הכוונה? דווקא אלה שעומדים בחוץ. כלומר, באמת, מה הדיוק הזה, מעילה ודלקה, האיסור האיקה, הוא לא לכהנים שעובדים בתוך בית המקדש. אין בזה איסור. האיסור דווקא לעומדים בחוץ, שהם לקראים אפשר. הם לא צריכים. הם יכולים להימנע מלהתקרב למקדש. להם אסור להתקרב וליהנות מהכל מראה וריח. על זה אמר מעילה ודלקה, האיסור האיקה. הגמרא עכשיו מביאה את גוף הדיבר רבי שמעון בן פזי כדי לדון בהם. גופה, אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי משום בר כפרה, הכל הוא מראה וריח, אין בהם משום מעילה. אם אדם נהנה מזה, כמו שאמרנו, אין בזה שום מעילה. אומרת גמרא, באמת זה נכון שריח אין בו משום מילה, וריח אין בו משום מילה, והתניא מפתם את הקטורת להתלמד בה או למוסרה לציבור, פטור להריח בה חייב. גם ריח בה פטור, אלא שמעל. מה זה מפתם? אדם שרוקח את הקטורת, הוא מכין קטורת כדי להתלמד בה, כדי שאדם ילמד את או איך עושים את זה, או למוסרה לציבור, כלומר אחרי שהוא עשה את זה, אז הוא מוסר אותו לציבור, פטור. אבל אם בשעה שהוא מפתם, הוא עושה את זה כדי להריח בה, כלומר הוא מכין את הקטורת כדי להריח בה לצורך אישי, אז חייב כרת. בדיוק זה מה שנאמר, כתוב בתורה, והקטורת שתעשה במתכונתה לא תעשו לכם, איש שיעשה כמו להריח בה. כלומר חיוב כרת הוא דווקא מי שעושה קטורת לעצמו כדי להריח בה. אבל הוא עשה את להתלמד, למסור לציבור, אין הוא חייב כרת. בכל אופן, המריח בה, מי שמריח בקטורת של הציבור, פטור, אלא שמעל מפורש, אמנם הוא פטור מכרת, כמו שלמדנו, כי כרת זה רק מי שעושה כדי להריח בה, אבל הוא מעל, נהנה מההקדש, מפורש, יש מעילה בריח. איך אומרים שכל מראה בריח אין בהם משום מעילה? אלא מראה פאפה, כל מראה אין בהם משום מעילה. באמת נכון, צריך להוריד ריח. כל הוא מראה, כל ליהנות מכלי שיר, או ליהנות מינוי, מיופי, אין בהם משום מעילה, לפי שאין בהם ממש. אבל ריח הקטורת יש בו משום מעילה. וריח לאחר שתלה תמרתו אין בו משום מעילה. הואיל ונעשה מצוותו ריח, יקרון יש בו ממש, ולכן יש בו משום מעילה. וריח, אז מה התכוונו ריח אין בו משום מעילה? הכוונה, ריח הקטורת אחרי שתעלה תמרתו, אחרי שהקטיר אותו במקדש, והעמוד האשן עלה כבר. למה קוראים לזה תמרתו? כי עץ גבוה זה תמר, אז לכן זה דבר גבוה. כלומר, כשמדובר על אשן שעולה כמו עץ תמר, אז אחרי שזה נגמר, בעצם נגמרה העבודה של הקטרת הקטורת, אז אין בה משום מילה. מדוע? הואיל ונעשה את מצוותו. ואין מילה בדבר שכבר לשמיים, לגבוה, למקדש, ואין צורך בו. כלומר, ברגע שנעשה מצוותו, אין בה משום מילה. וזה מה שהתכוונו, שריח אין בו משום מילה. אבל כעיקרון יש מילה בריח. אומרת הגמרא, למר בה, דכל אחד, נעשה מצוותו, אין בה משום מילה. כל דבר של הקדש שכבר נגמרה מצוותו, אין בה משום מילה. והרי תרומת הדשן, תנעשית מצוותה, ויש בה משום מעילה, דכתיב, ושמו את המזבח שלא יפזר, ושמו שלא ייהנה. מה זה תרומת הדשן? תרומת הדשן זה העבודה הראשונה במקדש, מוקדם בבוקר, כהן שזכה בעבודה הזו, אז הוא לוקח מחתה, הולך לראש המזבח, ומרים, זה תרומת הדשן, מפריש, מלוא מחתה גחלים של עברי הקורבנות שנשרפו בערב הקודם, זה נקרא דשן, זה האפר. זה מה שהוא, אחרי שהוא מרים, הכהן יורד מהמזבח, מחתה ביד, וצובר את הדשם על רצפת העזרה ליד המזבח. וכתוב, הרים את הדשם אשר למזבח ושמו אצל המזבח. זו העבודה. ומה למדו מזה? שלא יפזר, אחרי שדם כבר, אחרי שהכהן הזה שם את הערימה הזאת ליד המזבח, אסור לפזר, הוא צריך לצבור אותו בצל המזבח, ושמו כתוב שלא ייהנה, אחרי שהוא שם מהדשן, אפילו אחרי שהוא הניח שם, כמו סיים את העבודה, אסור ליהנות, הרי שלמרות שנעשית מצוותו של הדשן, עדיין יש בו משום מעילה. אז הנה, אדרבה, נדמה מתרומת הדשן, שיש מעילה גם אחרי שנגמרה מצוותו. אומרת הגמרא, אי אפשר לדמות מתרומת הדשן. מדוע לא? משום דאב הוא תרומת הדשן, ובגדי כהונה, שני כתובים הבאים כאחד. וכל שני כתובים הבאים כאחד, אין מלמדים. באמת, אי אפשר לדמות מתרומת הדשן, מכיוון שזה משהו מיוחד דווקא לתרומת הדשן, ודווקא לבגדי כהונה. גם בגדי כהונה, כמו בגדי הלבן שהכהן הגדול לובש ביום הכיפורים, שגם אחרי שנעשה מצוותו לא הם טעונים גניזה, כפי שתכף נראה, אז הם מקראים שני כתובים הבאים כאחד. שני מקראות, שני פסוקים שבאים ללמד עניין אחד. כל מקום שנתחדש איזה עניין בפסוקים, ויש רק במקום אחד, אז אפשר ללמוד במקום הזה לשאר מקומות. אבל אם יש שני מקומות, אז כבר אומרים, טוב, זה רק בשני המקומות האלו, וזה לא בא ללמד על כל השאר המקומות. זה הכוונה, שני כתובים, שני פסוקים שבאים ללמד, הם באים ללמד דבר אחד, אז הדבר האחד הזה הוא רק אצלם ולא אצל השאר המקומות. תרומת הדשן, אמרנו, תרומת הדשן אמרנו, ושמו שלא ינה ממנו, בגדי כהונה, שהכהן הגדול לבש ביום הכיפורים, מאיפה לומדים? זה לכתיב, וניחם שם, כן, אחרי שסיים עבודת יום הכיפורים, כתוב וניחם שם, מה הכוונה? מלמד שטעונים גניזה. בגדי הכהונה שיום הכיפורים טעונים גניזה ואסורים בהנאה. אומרת הגמרא, ניחא לרבנן, כל זה יפה לרבנן, דאמרי מלמד שטעונים גניזה. לפי חכמים אכן הם לומדים שבאמת טעונים גניזה, אלא רבי דוסא דפליג עלי, רבי דוסא חולק עליהם, דאמר, אבל ראויים הן לכהן אדיוט. באמת אמר רבי דוסא שבאמת בידי הלבן שכהן הגדול אחרי יום הכיפורים, ראויים לכהן אדיוט. הוא יכול להשתמש בזה, הם לא טעונים גניזה. ומה וניחם שם, למה התורה אמרה וניחם שם? שלא ישתמש בהם ביום הכיפורים אחר. הכוונה שכהן הגדול לא ישתמש ביום הכיפורים אחר. מה יקרה מאמר? אם כך, בגדי קטונה לא בא ללמד אותנו שיש מילה גם אחרי שנעשה מצוותו, כי לדעתו זה ראוי לכהן אדיוט. אז אין פה שני כתובים הבאים למד דבר אחד. אלא הגמרא אומרת, יש פה שני כתובים שבאים למד דבר אחד במקום אחר. משום דהב הוא תרומת הדשן ועגלה רופה, שני כתבים הבאים כאחד. עגלה רופה הוא גם בא ללמד אותנו שאסור ליהנות, אפילו אחר שערפו את העגלה. כן, התורה מצווה שאם נמצא הרוג חלל בארץ ישראל מחוץ לעיר, ולא יודעים מי הרג, אז צריכים דיינים למדוד ולבדוק מי העיר קרובה לחלל, וכולי, לוקחים עגלה רופה ובנחל איתן, וקוצצים את הראש העגלה, הריפה. אחרי זה, הביתים מוחצים ידיהם במקום העריפה, ואומרים נוסח וכו'. בכל אופן, למדנו מכאן, ערפו שם את העגלה, שם הכוונה, מקום העריפה של העגלה, הוא מקומו לעולם, צריכים לקבור את העגלה הרופה שם דווקא. כלומר, אסור ליהנות מהעגלה הרופה גם אחרי שנעשית מצוותו. אז גם תרומת הדשם וגם העגלה הרופה באים ללמד דבר אחד. בכל שני כתבים הבאים כאחד, אין מלמדים. אי אפשר ללמוד מהם, אפשר לדני התורה. אומרת, מה זה יפה, הניחה למען דמר אין מלמדים, למען דמר מלמדים, מה יקרה למאמר? בסדר, כל זה יפה למי שאומר שאין מלמדים, אבל יש סוברים ששני כתובים באים כאחד, כן מלמדים על שעת דיני תורה, אז מה נאמר? להם אפשר ללמוד משם שיש מילה אפילו אחר שנעשה מצוותו. אומרת, גמרא, תראי מיעוט הכתיב, באמת, יש פה שני מיעוטים, גם למי שסובר שני כתובים באים כאחד, יכול ללמד, פה יש מיעוטים מיוחדים, אחד בתרומת הדשם ואחד בעגלה הרופה. איזה מיעוט יש? כתיב ושמו, בתרומת הדשם כתוב ושמו אצל המזבח, משמע דווקא זה ולא אחר, שמו אצל המזבח, וכתיב בעגלה הרופה, הערופה, ירחצו ידיהם על העגלה, הערופה, משמע דווקא זה ולא דבר אחר. הרי שאי אפשר ללמוד מהדינים אלו לשאר דינים שבתורה. הגמרא חוזרת למחלוקת אביי ורבא, מנסה שוב להוכיח כשיטת רבא, לגבי לא אפשר וכמחד. תשמע, מביאים ראיה גם מעגלה הרופה, למדנו לגבי עגלה רופה, לקחו עגלת בקר שלא עובד בה. דווקא צריך שלא נעשתה עבודה. אז אם הכניסה לרבקה ודשה כשרה, אם אדם הכניס את העגלה הזאת לרבקה, רבקה זה צמד בהמות שהם דשים יחד לתבועה, אז הכניס את העגלה הזאת לרבקה, והיא דשה כשרה. הבעלים לא התכוונו שתעשה מלאכה, היא בפועל עשתה מלאכה כשרה. אבל מי הכניסה בשביל שתינק ותדוש פסולה, אם הכניסה בשביל שתינק וחייבים שתינק וגם תדוש, יש פה שתי כוונות, אז פסולה. הנה רואים, כזה לא אפשר וכמחוון, יש פה זה לא אפשר וכמחוון. הבעלים היו חייבים להכניס כדי שתינק, הם לא יכולים להימנע מזה וכמחוון. מצד שני, הוא מתכוון גם שתדוש, ולמדו פסולה, הנה, לא אפשר וכמחוון, פסולה. אומרת כמו שאני אתם, פה זה שונה בעגלה הרופה, דכתיב שלא עובד בה מכל מקום. לא כתוב בתורה שלא עבד בה, שמשם יש ללמוד, כן? דווקא אם אדם עשה עבודה בידיים, לא עובד בה, אפילו מעבדה מאליה. אומרת, מה אם כך, אז מה ידע בין הרי של הסיפה? יחי, אפילו רי שנמי, גם ברישה, שהעגלה דשה בתבועה שלא ברצון הבעלים, גם כן אתה צריכה להיות פסולה. אומרת, מה, יש חילוק בין הרי של הסיפה. זה חילוק שראינו במקום אחר. הלו דמי אלה, החילוק הזה בין הרי של הסיפה, דומה לחילוק שלמדנו לבין מלאכה שפוסל בפרה אדומה. גם בפרה אדומה למדנו שצריך לקחת פרה אדומה, השלא עלה עליה עול. עול, מה העול? אז במשנה בפרה מפרטים. שכן עליה עוף, אם עוף פרח ונח על גבי פרה אדומה, כשרה. למרות שעשתה הפרה אדומה מלאכה, היא נשאה את העוף, הבעל הפרה לא אין לו שום עניין במלאכה הזאת. אבל אם עלה עליה זכר, אם הזכר רצה לרבוע, אז פסולה. פסולה על פרה אדומה. כי נוח לבעלים בכך, להעמיד צאצאים, להעמיד ולדות. עומד במה איתם, אז מה בית ההבדל בין השכן עליה עוף לבין עלה עליה זכר? אמר הפאפה, הכתיב עבד וקרינן עבד עד עבד בהיו. אם היה כתוב אשר לא עבד בה, זה מה שהיה כתוב, אז זה מובן. וכמו היה כתוב עבד וגם היו קוראים עבד, כלומר המילה בתורה עבד היא חסרה וו. ואם היו הכתוב באמת חסר וו עבד וגם קוראים אותו עבד, אז עבד בה עד דעבד בהיו. היינו אומרים, טוב, הפרה לא נפסלת עד שאדם יעשה באדם עבודה בידיים. אבל אם כתיב עובד, אם היה כתוב עם וב עובד, וקרין עובד, גם כתוב עובד, וגם קוראים עובד, אז אפילו ממילא, אין אומרים שגם אם המלאכה נעשתה מאליה, עובד. נמי. אבל האשתא דכתיב עכשיו, אבל יש משהו מיוחד, כתוב עבד, כלומר חסר וב, וקרינן עובד, ואנחנו קוראים עובד, אז מה זה בא ללמד אותנו שיש חילוק? עובד דומה דעבד, העובד ממילא צריך להיות דומה, צריך להיות דומה למקרה שאדם עבד בידיים. מה עבד ניחא ליה, כמו שאדם שהוא עובד בידיים, מעביד את הפרה בידיים, אז דווקא זה מלאכה שנוח לבעלים איתה, אף עובד גם כן, אין למלאכה פוסל בפרה אדומה, אלא דניחא ליה. אותו דבר גם מגלה עופה. רק אם נוח לבעלים בכך, וזה בדיוק ההבדל בין הרי של הספר בברייתא על עגלה ערופה. אם הוא הכניס את העגלה ערופה לרבקה הזו ולא התכוון שתדוש, אז בעצם לא נוח לבעלים בכך, ולכן כשרה. אבל אם התכוון שגם תנח וגם תדוש, אז זה נוח לבעלים בכך, ולכן היא פסולה. עוד הגמרא מנסה להביא ראיה על שתת רבה. תשמע, אבידה לא ישחתן, לא ישתכנה, לא על גבי מיטב, לא על גבי מגוד לצורכו, אבל שותחה לצורכה. אם אדם מוצא אבידה, כמו בגד וכדומה, אסור לאדם להשתמש באבידה הזו, כי זה גזל, זה לא שלו, אז אסור לשטוח אותו על גבי המיטה, על גבי מגוד, להשתמש בו לסוג של כיסא וכדומה, או לנוי לביתו, אבל מותר לשטוח לצורכה. מה זה צורכה? צורכה של אבידה, לדוגמה, כי רוצים להברר את הבגד, שלא יהיה עליו עובש וכדומה, אז זה מותר. אבל אם יזדמנו לו אורחים, לא ישתכן על גבי מיטה ולא גבי מגוד. אם יש אורחים, לא יעשה את זה. בין לצורכה, בין לצורכו, גם זה לצורך החפץ. הרי שיש פה מקרה שלא אפשר, וכמיכה ונערי לכאורה פשטות, הרבה פשוט, למה אסור לשטוח את העבידה הזאת, מקרה שמישהו מוצא אותה מתכוון, יש אורחים, מכיוון שכביכול מתכוון להתכבד בשל חברו בפני האורחים, וזה גזל. אז אם זה צורך העבידה, לכאורה היה צריך להיות מותר, אלא הנה רואים שלא אפשר, וכמיכה ולא אפשר, אי אפשר להימנע לשטוח את העבידה לצורך החפץ, והוא מתכוון ליהנות, וזה אסור, זה לא אפשר וכמיכה, וזה אסור שיטת רבה. אומרת מה לא. האיסור לשטוח את העבידה בפני האורחים, אפילו שנובר לצורך החפץ, זה לא בגלל שהוא מתכוון ליהנות משל חברו ויש פה לא אפשר מכוון, אלא בגלל טעם אחר, שעניתם דקל אלי, שטיחת הבגד הזה, שורפת את הבגד, מאבלת אותו. איך מאבלת אותו? כלומר, אם אדם לוקח בגד של מישהו אחר ותולה אותו בפני האורחים, כביכול הוא שורף. איך הוא שורף? אם מישהו אין לבישו, או בגלל עין הרע, אם אדם עושה את זה ויש עין הרע בפני האורחים, אז הוא גורם לאיבוד הבגד, או משום גנב, או כי יש חשש משום גנבים. אנשים יבואו עכשיו לגנוב את האבידה, אבל אסור לתן את האבידה לנגד עיני אורחים, שאולי יגנבו אותו אחר כך. בזה הגמרא מסיימת את הדיון הלא אפשר וכמחוון. עכשיו הגמרא רוצה להביא סתירה לדברי רבא בלשון הראשונה שהבאנו לפניכם. תשמע, יש משנה בכליים, מוכרי כסות מוכרים כדרכן. מוכרי כסות, אדם שמוכר בגדים, מוכרים כדרכן. כלומר, גם אם יש להם בגדים כליים, כלומר צבר, צמר ופשתים, בגדי שטנס, מותר להם למכור כדרכן, מותר להם, איך היו מוכרים פעם, מותר להם להתעטף בבגד כדי להראות אותו לקונים וכו'. למה? כי הם לא מתכוונים כמובן להנעת הלבישה, אלא להראות אותם ולמכור את הבגד, ובלבד שלא יתכוון בחמה מפני החמה וגשמים מפני הגשמים. אסור להם להתכוון המוכר להגן על עצמו במלבוש הכליים, במלבוש השטנס, בחמה מפני החמה, אם זה בשמש או מפני הגשמים, אבל מותר להם. והצנועים, כתוב במשנה שם, הפרושים יותר, מחמירים יותר, מהדרים יותר, מה הם עושים? מפשילים לאחורים במקל, מוקחים את הבגדים ושמים אותם במקל, ולא לובשים את הבגדים ממש. כי הם מחמירים בעניין זה. במקרה הזה, מה הדין? ואחד אפשר לי מעבר כצנועים, וכי לא מכוון שרי. כאן במקרה הזה, אדם יכול לנהוג כמו הצנועים. הרי אם יש צנועים, מהדרים שנוהגים כך, כל אחד יכול לנהוג כמו הצנועים וכמו המהדרים. אז יש פה אפשר, והוא לא מתכוון לנות. הרי אמרנו, הוא לא מתכוון לנות, הוא רק מתכוון למכור. ומותר, מותר לי מעיקר הדין, לא כולם חייבים להיות צנועים, זה מה שכתוב. והמשנה הזו כמובן הולך לפי רבי שמעון, שדבר שאני מתכוון מותר, זה כל הרעיון של המשנה, שאם הוא לא מתכוון זה מותר. אז רואים מפורש שרבי שמעון יתיר אין מתכוון אפילו במקום שאפשר, וזה חולק על הלשון הראשונה, שראינו אתמול, שרבי שמעון יגיד שאין מתכוון במקום שאפשר זה אסור, תיובתא דמאן דמתני לישנא קמא דרבא, הנה יש פה תיובתא, פירחה למשנת הלשון הראשונה בדעת רבא. שרבי שמעון מודה באפשר ולא כמחוון שאסור, הנה רואים מפורש שמותר. מדובר פה על אפשר, אפשר לנהוג כמו הצנועים, והוא לא מתכוון. אז רואים שרבי שמעון בעצם מתיר, מכיוון שהוא לא מתכוון, דבר שהוא מתכוון מותר, אפילו מקום שאפשר. ואומרת שמעת תיובתא, אכן, באמת יש פה תשובה ניצחת ללשון הזאת. והנה סיימנו את סוגיית הנאה בעל אדם בעל כורחו, ומגיעים לחלק הבא של המשנה. לא יסיק בו תנור וחיריים, מכיוון שפה גם סוגיה חדשה, אמנם אנחנו לא ממש סיימנו כבר עמוד ב', אבל נראה את זה בדף הבא, כי יש פה סוגיה שלמה על הנאה מיסורי הנאה, הנאה מיסורי הנאה בתנור ואחרי שריפה, וגם דין וזה וזה גורם. נראה את זה בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.